שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, האם הדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על המשמעות שעומדת מאחורי המנהג של הברכות שקיים ביהדות, ונרצה היום להתמקד בברכות השחר, ברכות שאדם אומר שהוא מתעורר משנתו בבוקר. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, מה שתפס אותי בברכות השחר, שזה באמת משהו שאדם עושה מיד כשהוא קם, שכאילו ממש מכין אותו, את כל תפיסת החיים שלו, תפיסת המציאות שלו ליום שמתחיל. באמת רצינו קצת להבין יותר על מה באמת מדובר. כשקראתי על זה, לפני כן לא הכרתי יותר מדי, אבל כשקראתי על זה, קראתי שהברכות האלה נקבעו בתלמוד, כברכות שצריך להגיד אותם מיד כשהם מתעוררים באמת. כשאדם מתעורר, אז הוא אומר ברכה על זה שבעצם אלוהים החזיר לו את הנשמה שלו. אתה יצרת בי, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, ריבון כל העולמים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה אדוני, מחזיר נשמות לפגרים מתים. אז זה בעצם מה שאומר אדם שהוא מתעורר. אחר כך יש סדרה שלמה של הודיות, כששומע את כל התרנגול, כשפוקח את עיניו, כשמיישר את עיבריו ומתיישב, כשלובש את בגדיו, כשהוא נעמד, כשהוא הולך, כשהוא נועל את נעליו, ממש כל פעולה קטנה שהוא עושה, הוא צריך להגיד עליה איזושהי ברכה. אחר כך כמובן נוטל ידיים וכולי. כל פעולה קטנה שאדם עושה כשהוא קם בבוקר, הוא אומר עליה איזושהי ברכה.
כן.
מעניין איך שקבעו כאלה מנהגים, כנראה שלא סתם. מה בעצם המטרה בברכות כל כך ספציפיות?
יש כאן שני מישורים בכל היחס של האדם לחיים. מאיפה זה בכלל נובע? בוא נראה כך. לא שאנחנו פותחים ספר שמישהו כתב ומישהו שם ביטא את עצמו או משהו, מאיפה הוא לקח את זה מהשמיים, בטח לא נופל הספר, וגם כן אין קול מהשמיים, אמנם שכך כתוב, אבל בוא נהיה אנשים מציאותיים, כן, ומה זה השמיים בדיוק, כן, איפה זה השמיים שלנו, העננים האלה, או כוכבים, או מעל הכוכבים, זאת אומרת, צריכים כל הדברים האלה להגדיר בצורה יותר מדויקת, אחרת אנחנו מאוד מבולבלים, ובכלל מפסיקים לחשוב על זה, בשביל מה לכל הדברים האלה, מה שאנחנו רואים עכשיו בעצם בדור הזה, כן? וגם כן אנשים האלה שהם אפילו חוזרים בתשובה, גם כן הם לא מבינים על מה מדובר, אלה מקבלים את זה וזהו. ויש להם איזה, איזה מין הצדקה, שבכל זאת אנשים לא מבינים כלום בחיים שלהם, אז אני לפחות לוקח משהו שזה נמצא איתנו כמה אלפי שנים, ויש לזה, יש בזה איזה כוח להחזיק טעם, לחזק טעם וכן הלאה. אבל מי שיכול לדבר על זה משהו, זה רק מי שמתעסק בחומת הקבלה. כי המקובלים הביאו כל הדברים האלה לבני האדם שבעולם הזה. מאיפה זה הגיע? מזה שאנשים הרגישו בתוכם רצון חזק מאוד משמעסנו אז, שהם רוצים לגלות מטרת החיים, סיבת החיים, מקור החיים. בשביל מה חיים? מה טעם בחיים? כמו ששואל בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות. והם גילו את זה. ומה שהם גילו? הם גילו שבתוך הטבע שאנחנו מרגישים, יש עוד חלק הפנימי שלו, הרבה יותר גדול, עוצמתי ממה שאנחנו מגלים, בחושים שלנו, ואותו החלק הסודי של הטבע, הנסתר, הוא בעצם מנהל אותנו. והאדם, מטרתו בעצם, בהתפתחות שלו, להגיע לחיבור עם אותו החלק הטבע שמנהל אותנו, שנקרא בורא, כי הוא באמת בורא את האדם, ומתקן את האדם, מסדר את האדם, משנה בנו כל ה... מבצע בנו כל השינויים יום-יום. ולכן, אנחנו מרגישים כל פעם שינויים בנו. ולכן מקובלים הלכו לפי ההבחנות האלו, שישנם בניהול של המערכת הזאת. העליונה שמנהלת אותנו, והם קבעו שאם הם מרגישים את המערכת הזאת, כוח שמפעיל אותם, זה נקרא אצלם יום. ואם הם מתרחקים מהכוח הזה, זה נקרא אצלם ערב. ואם הם נכנסים למצב שהם לגמרי מתנתקים מהכוח, אז זה נקרא לילה. ואם מגיעים בחזרה לגילוי, להרגשת הכוח הזה העליון שמנהל אותם, שחוזרים לקשר עמו, זה נקרא בוקר. ואז בהתאם לזה הם הרגישו את היחס שלהם לכל המצבים הללו שהם באים בהכרח על האדם, כדי לתת לאדם בכל הארבע עונות האלה, בוא נגיד, או ארבע זמנים האלה, בוקר, יום, ערב ולילה, כן? זה כמו שארבע עונות השנה, כן? בכלל הכל מתחלך לארבע, אחר כך אנחנו אולי נדבר על זה, על ההוויה, י' כ' ו' כ', כן? על ארבע בחינות, ואז הם בהתאם לזה, ביטו את היחס שלהם לאותו הכוח העליון. הם גילו שהוא טוב ומטיף, וגם דברים שהם לילה וחושך, נעימים, נגיד, ודברים שהם בוקר ויום נעימים, כל זה אנחנו צריכים לעבור כדי שיהיה לנו הבדל בין טוב ורע, חושך ואור, קבלה ונתינה, אמת ושקר וכן הלאה, בכל מיני רמות שאדם יכול להכיר בהם הבדלים, הכוח הזה העליון הוא מעביר אותנו, וכל זה לטובתנו, שבסופו של דבר, ויהיו כאלוקים יודעי טוב ורע. ולכן יש לנו על כל פעולה ופעולה שהכוח העליון הזה מעביר עלינו, יחס שלנו לזה שאנחנו רוצים לקבל את זה בהבנה, בהכרה, כדבר הכרחי, כדבר טוב, שמפתח אותנו, שזה הכל בא לטובתנו. ולכן מכאן נובע עניין הברכות. זה שהמקובלים הרגישו כלפי אותו כוח העליון, שהם גילו את הפעולות שלו עליהם, שהוא מביא להם שכל, מביא להם רגש, הוא מביא להם התפתחות, הם יכולים לראות את הפעולות שלו, להשיג אותו, להתקרב אליו, להרגיש עד כמה שיש בו אהבה וחום לכל היצורים שלו, בפרט לבני אדם, בפרט לישראל, למי שמשתוקק עליו, שנקרא ישר כאל. וזה מה שהם כתבו. והם אמרו שהם ודאי שכבר השיגו את הדברים האלו. והם לא צריכים את זה לכתוב לעצמם, כי אצלם זה בא בצורה פנימית, כמו שאם אני אוהב מישהו, אז אני לא צריך לקרוא מהספר מה שאני רוצה לדבר עליו ממילים אהבה וכו'. ולכן הם כתבו את זה לאנשים אחרים. למה? כי אם אנחנו גם כן מדברים בכל מיני מורות החיים, ברכות האלו, כאילו אנחנו נמצאים בהרגשת הכוח עליון, כאילו הוא פועל אלינו ומעביר לנו כל מיני כאלה התפעלויות, ואצלנו יום וחושך זה לפי האור בחוץ, שאני רואה דרך החלון שלי, נגיד בחדר, כן? אבל לא חשוב שאני אגיד בצורה כזאת, כי גם אור ובחוץ וחושך שבחוץ, גם כן הם נובעים מאותה הרגשת היחס של הכוח עליון כלפי כל הבריאות. שאני אהיה מקובל, אז אצלי יום ולילה הם יהיו בצורה אישית, אינדיבידואלית, שאני ארגיש יחס כלפיי כיום ויחס עליי כחושך. אז יכול להיות משך הלילה, אני ארגיש יום ולילה כמה פעמים, ומשך היום גם כן אותו דבר. זאת אומרת, זה הרגשות הפנימיות, ולא לפי השמש וירח וכדור הארץ שמסתובבים ובונים כאלה שינויי האור המלאכות, האור הזה שאנחנו מקבלים אותו כאור. זהו. לכן, מה שקורה כאן, מה שאנחנו קיבלנו, ברכות, תפילות, בקשות, כל מה שיש לנו בפנייה לבורא, זה הכל אנחנו קיבלנו מהמקובלים, שירגישו אותו, השיגו אותו, והרגשה הזאת הם ביטו במילים, בסידור שלנו, זאת אומרת סדר, איך שאדם צריך להתייחס לכוח עליון, ובעוד כל מיני חיבורים שלהם. ואותו דבר לא רק כלפי הברכות, אלא גם כן כלפי כל הפעולות שלנו, שאנחנו לפי המלצת המקובלים צריכים לעשות, שזה נקרא מצוות מעשיות. שאני קם בבוקר, אז אני צריך קודם כל ליטול ידיים. כן? אז דיברנו כבר על נטילת ידיים, פעם, לא?
לא חושבת.
טוב. אז מה זה ליטול? ליטול זה לקחת, כן? זאת אומרת, שאני כאילו רוצה את הידיים שלי להרחיק מקבלה. ידיים זה כלים של קבלה, שאני רוצה לקבל, שאני רוצה לתפוס כל העולם. ככה זה מוסבר בהמון ספרים.
כן.
וזה באמת כך. לא. אז אני רוצה להתרחק מקבלה, אני רוצה להגיע להשפעה כמו כוח עליון, להיות מאוזן בקבלה והשפעה מכל העולם.
זה נתינה?
כן, לנתינה. ולכן פעולה הראשונה שאני עושה בזה, אני לא רוצה להתייחס לעולם שאני בא עכשיו לכבוש אותו. זה נקרא נטילת ידיים. אבל בצורה גשמית, אני צריך לקחת ספל ולשפוך מים על הידיים, שמים זה נקרא אור החסדים, אור כזה מיוחד, כוח כזה מיוחד, שאם הוא נשפך על הידיים, הם נעשים נקיים. לא נקיים מהלכלוך, שזה גם נכון, אלה נקיים מהרצון לקבל שלהם, שהם רוצים לתפוס את כל העולם. ולכן, אז פעולה הראשונה זה נטילת ידיים.
למה זו הפעולה הראשונה?
כי אדם קם בבוקר.
כן.
לפני שהוא מפעיל את עצמו, הוא צריך לתקן את האגו שלו, להתייחס נכון לעולם. זהו. זה קודם כל. ואחר כך אנחנו יודעים שאנחנו בדרך כלל הולכים לשירותים. כן? כי משך הלילה, הפיזיולוגיה שלנו היא פועלת, ואנחנו צריכים לצאת לשירותים. בסדר. אנחנו הולכים לשירותים, יש חוקים איך אני צריך שם להתנהג, ואחר כך איך אני אחרי השירותים גם כן רוחץ ידיים, שזה כבר אחרת לגמרי, שאני לא עושה אותם נקיים לא לקבל מהעולם כלום, כן, אלא להתייחס לעולם כמו הבורא, על מנת להשפיע, אלא אני מנקה אותם ממה שהייתי במגע בשירותים. ויש על זה לכן ברכה אחרת. וזהו, ברכת אשר יצר, ועוד ועוד ועוד. וכך אנחנו רואים שהמקובלים קבעו לנו ברכות והודיות על כל צד ושל. וזה מפני שאדם שהוא נמצא במגע עם הכוח עליון, כך הוא מרגיש. זה נקרא להיות במגע עם כוח עליון.
שמה?
זה הכל... כך הוא מרגיש היחס לכוח עליון, שהוא נמצא בנוכחותו, ושכוח עליון כך פועל עליו, ושהוא כך מתייחס לכוח עליון.
מה זה אומר שהוא מרגיש שהוא נמצא בנוכחותו? גם במצבים הכי כאילו קטנים ואינטימיים של האדם, הוא מרגיש נוכחותו?
בכל הרגעים שבחיים. אם אני נמצא בגוף שלי, ואני נושם, ואני רואה, ואני מרגיש, והכל, אני צריך להגיד דבר רק אחד. שמה שאני מרגיש, אני מרגיש רק מהבורא. אפילו שאני נמצא ברגעים אינטימיים, כמו שאת אומרת, אני גם כן מקבל בכל זאת את זה עם הבורא. ויש לי מגע, לא עם בת זוג שלי נגיד, אלא עם הבורא. וזה קצת קשה ומוזר, וחיים כאילו נעשים מאוד כאלה... מסובכים. אבל זה נכון שאין עוד מלבדו, ולכן כל האנשים וכל המקרים וכל הצורות החיים שאני מרגיש ששייכים לי או לסביבה, זה הכל בכל זאת רק, בוא נגיד, תצוגת הבורא כלפיי. וכך מקובל מסיק ומרגיש. ולכן המקובלים, הם כתבו לנו ספר שלם, איך אנחנו צריכים להתנהג בכל מיני מצבים, כולל חדר שינה ויחסים אינטימיים שלנו, באיזה צורה נכונה אנחנו צריכים להיות בכלל במטבח, בעבודה, ברחוב, בכל דבר, אדם עם חברו, אדם עם עצמו, אדם עם אותו אלוקים, איך אנחנו צריכים להתנהג נכון, אנחנו, זאת אומרת, אנשים הקטנים שלא נמצאים במגע, בגילוי הבורא, אבל שבכל זאת יהיה התנהגות שלנו כזאת, שהיא לאט לאט תביא אותנו לגילוי. ולכן הם כתבו. לכן יוצא שאם אדם משתדל לעשות כאלה פעולות, אבל העניין הוא כאן מאוד מאוד חשוב, שזה הבדל בין מכירים את הבורא או לא מכירים. האם אדם על ידי הפעולות האלה, הוא עושה אותם כדי להתקרב לבורא, כדי לגלות אותו, שזה בעצם הרצון העליון, שלשם זה אנחנו קיבלנו את התורה, את כל הברכות האלה מקובלים, את כל זה, שבעצם נגלה אותו, כי רצונו דווקא להיטיב לנברא, אף לעלות אותנו לדרגה כמוהו. ולכן יש אנשים שהם לוקחים מה שכתוב בספרים, והם מבצעים את זה ואומרים, ופשו, זהו. ואז אחרי שאומרים את זה, אין להם שום השגה, שום הבנה, שום מאמץ הפנימי, זה נקרא שהם מקיימים מצוות אנשים מלומדן. מה שלימדו אותם. מה שאם כן, ישנם אנשים שהם מלכתחילה באים לקיום המצוות האלה, זאת אומרת להגיד את הברכות, לקיים במעשה נטילת ידיים וכל היתר הפעולות, מפני שזה מקרב אותם לכוח עליון, לגילוי כוח עליון, להרגשת הכוח עליון, שקודם הם מקיימים את זה בצורה כזאת, כן? ומקיימים ממש מההכרחיות לקיים, כי המקובלים ציוו לנו את זה לעשות, כדי להתקרב, ואחר כך, קודם מקיימים באונס, ואחר כך ברצון, מה שנקרא. ואחר כך אני פתאום מגלה אותו, ואומר את המילים האלו, מה שהם אמרו, מעצמי. ואני לא צריך כבר לראות מה שכתוב בספר, אלא נשמת אדם תלמדנו, מה שנקרא.
כן, בעצם בכל מיני פעולות קטנות, אתה אומר, אני צריכה להרגיש את נוכחות הבורא.
אם אני מרגיש נוכחות הבורא בצורה קבועה, אז אני לא צריך את השולחן ערוך הזה. אני כן. ודאי שמתוך יחס שלי עמו, ההדדיות הזאת, אני אקיים הכל מה ששם כתוב.
אבל מלכתחילה אני כאילו מקבלת את זה כמשהו שאני מנסה להתחיל.
כשמלמדים, אז כן. מלמדים את זה מה שנקרא לא לשמה.
כן.
זאת אומרת, הדבר... שיקיימו אפילו שהם לא מרגישים ולא רוצים.
הדבר הראשון שזה גורם לי להרגיש איזושהי בושה, שעכשיו כאילו בחיים שלי, בכל הפעולות הקטנות שאני עושה, יש איזשהו כוח שנוכח ואני צריכה איכשהו להתייחס אליו.
את נמצאת בתוכו.
אז אין מה להתבייש, אתה אומר.
מה זאת אומרת להתבייש? את נמצאת בתוכו. זאת אומרת, כל החיים שלך הקודמים, הם היו בתוכו. כל מה שאת עשית בחיים שלך, זה היה לפי הפקודות שלו. ואז אין לך מה להתבייש. אל תתנתקי את עצמך ממנו.
אוקיי, זה חשוב.
כן. כן. כל הבעיה שלנו שאנחנו מנתקים את עצמנו מהבורא, וחושבים שאנחנו קיימים בפני עצמנו. ולכן כל הפעולות שלנו הן צריכות להיות מכוונות למצב ש אנחנו נקבע שאין עוד מלבדו. שהוא עשה, עושה ויעשה כל המעשים שלנו, גם במעשה פיזי וגם במעשה פנימי, שזה כוונה. ואין בנו שום דבר מה שלא נכתב בצורה ישירה ממנו.
אז כשאני עושה מנהגים כאלה ואומרת ברכות, אני בעצם מנסה להיות מודעת לאיך שהוא מפעיל אותי בכל הפעולות הקטנות האלה?
ודאי. ותעברי על כל המקרה החיים שלך, הטובים, רעים, הנעימים ובלתי נעימים, ותסכימי לזה שזה הכל בא מהבורא. ואין לך שום דבר מעצמך, אלא אחור וקדם סרטני.
ומה בעצם ההבדל בין להכיר בזה, ממה שאמרת עכשיו, שהכל בא ממנו, לבין אותה היכרות כבר עם הבורא שקורית בשלב מתקדם יותר?
אז את נכנסת ממש למצב שאת מרגישה איך הבורא מנהל אותך, בכל האיברים וגידים, בכל הרצונות וכוונות, בכל החשבונות, בכל האהבות וסינות, שהוא נמצא בך בכל תא, בכל פעולה קטנה ביותר שנמצאת שם בלב, במוח, בבטן, ברגל, לא חשוב מה. זאת אומרת, זה כוח שמפעיל אותך בהכל. ומה אז קורה? אז איפה אני? אותה המחשבה, רק אותה המחשבה, שזה הבורא מסדר אותי, ולא אני, כמו שחשבתי קודם. רק אותה המחשבה היא מבדילה אותך מהבורא. בשביל מה? כדי שתגלי שזה הוא עושה בך כל הפעולות. מה שאם כן, בדומם, בצומח וחי, בכל בני אדם, שהם גם כן נחשבים כדרגת חי, שהם לא מודעים לזה שהם כל הזמן נפעלים, וכוח העליון מפעיל אותם, והם לא מודעים לזה ולא מרגישים את זה ולא הולכים לגלות את זה, אז אצלם זה כתוב כולם כבהמות נדמו, שהם נפעלים בצורה החלטית, ואז אנחנו צריכים לראות את העולם ולחשוב. אז יש בעולם בני אדם? אין בני אדם. אז יש בהם בחירה חופשית? אין בחירה חופשית. יש לי על מי להתרגז, להתלונן או משהו? אין, זה הכל בורא עושה. זה הכל, הוא מפתח את האגו שבאנו, והוא עושה את הדברים האלה שבעולם, בשביל מה? שאנחנו בסופו של דבר נכיר בהתפתחות הזאת, שהיא התפתחות רעה. ואז התגלה בנו אותה שאלה, מאיפה זה בא, למה זה בא, ואז נתחיל לגלות אותו.
אז אם הוא בכל מקרה עושה את כל מה שקורה וכל הדברים שקורים איתי, אז בשביל מה צריך את הסדרים האלה שהמקובלים סידרו כל כך ספציפיים?
כי אז על ידי קיום הסדרים האלו, אם האנשים מתכוונים על ידם, על ידי הסדרים האלה, לגלות את הכוח עליון, אז הסדרים האלה מביאים אותם בצורה ישירה לגילוי הכוח עליון. וכך היה העם שלנו מתפתח במשך שנים אחרי יציאת מצרים, שמשה כתב את הדברים האלה, וזה היה בתוך העם כמו תורה. זה נקרא תורה. זאת אומרת, הוראה איך להגיע לגילוי הבורא. כאילו זה לא בעצם המטרה של כל התורה.
לא לגמרי הבנתי מה ההבדל בין מצב שאני יודעת בצורה קראתית שהבורא מנהל אותי ואת הכל, לבין אותו גילוי שאתה מדבר עליו.
תתאר לעצמך שאת עכשיו מגלה את זה. עד כמה ששנים שלך משתנים, את מכירה את הכוח העליון שעושה את הכל בטבע, לפחות בטבע שאת מרגישה. על פני כדור הארץ, עם כל בני אדם, בכל מה שהם עוסקים, בכל היקום, אחרי כל היקום שיש כל המערכות האלה הנסתרות ממך עכשיו, איך שהם מפעילים את הטבע, כן? שהמערכות האלה נקראות העולמות, כן? העליונים והעולמות האלו אפשר להכיר, אפשר להגיע למצב שאדם יוצא מהגבלות של זמן תנועה מקום, ומרגיש את עצמו כחי בצורה נצחית ושלמה, ולא מוגבל בעולם הזה. ההבדל בין מה שאני מגלה את הבורא ולא מגלה את הבורא, הוא משפיע עליי כך שאני מזדהה עם אותו, עם אותה מערכת, שזו היא, המערכת העליונה הזאת, שזה הוא, הבורא, ואז אני הופך להיות ליצור אחר לגמרי, ליצור נצקי. אני לא חי לפי גוף שלי, הביולוגי, סך הכל זה, אין בזה שום דבר חוץ מחי, אלא אני הולך לפי ההיכרות שלי עם הבורא, שזה נקרא הנשמה. חלק אלוקה ממעל, זאת אומרת, עד כמה שאני תופס את הבורא, עד כמה שאני מכיר אותו, זה נקרא הנשמה שלי. ואז אני בתוך זה מרגיש חיים שלמים, נצחיים, עליונים, ואני לא מרגיש את הגוף. זה כמו ש... זה כמו שאנחנו מקצים שערות, שזה דרגת
צומח
לעומת החי. כן? חי זה כואב אם אני אקצץ משהו, אבל צומח לא. ככה גם כן אני, שאני עולה לדרגת האלוקים, שאני מכיר אותו, מרגיש אותו, אני מפסיק להרגיש את הכאב בגוף שלי ובכלל שזה הגוף שלי. וזה מה שאדם יכול לקבוע לעצמו, לעלות לדרגה כל כך גבוהה של הקיום, לצאת לנצחיות ושלמות.
אז אם אני רוצה מתוך התפיסה הרחבה הזאת לסכם לעצמי, מהי המשמעות הפנימית של ברכות השחר?
המשמעות הפנימית של ברכות השחר זה שהם מכוונים אותי, הם מכוונים אותי להגיע יותר מהר, בדרך יותר קצרה ונוחה, לגילוי הבורא ולכניסה לעולם הנצחי.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, זה היה מרתק. תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.